הרצח הנורא שהיה באיתמר בליל שבת של משפחת פוגל של הרב אודי אהוד ורותי ושלושת הילדים שלהם. באמת דבר נורא והיום. לפני זה אני רוצה לומר שהמשפחה הזאת מאוד קשורה למכון מאיר. הרבה מאוד שנים הרב יהודה בן ישי, שהוא האבא של רותי, אישה שנרצחה, שמקום דמה, הוא מלמד כאן כבר הרבה מאוד שנים במכון מאיר, והוא גם משמש כראש מכון אורה לבנות, כן? כרב של, של מכון אורה לבנות. הרב אהוד, אודי, כינויו, כן? הוא למד כאן במכון מאיר איזושהי תקופה, גם הוא למד כאן. המשפחה, אנחנו מאוד מכירים גם הם היו בנצרים הרבה שנים, יחד עם הבן שלנו, חיים ארוכים, הרב רענן. הם היו חברים מאוד, היו חברותה, גם למדו ביחד בנצרים. וגם באריאל, אחר כך, אחרי שגורשו מגוש קטיף, אז הם אידיאליסטים כאלה גדולים, אמרו, אנחנו ממשיכים בשליחות שלנו, אבל הפעם בתוך עם ישראל, באריאל, בעיר אריאל, והם באמת היו בגרעין ביחד שם, עד שהוא קיבל את התפקיד להיות רם בישיבת איתמר. יישוב איתמר עצמו, צריך לדעת, זה יישוב שהוקם על ידי תלמידי מכון מאיר. גרעין של האברכים שהיה כאן במכון התארגן בשעתו על מנת ליישב את היישוב הזה, שהוא באמת יישוב מיוחד במינו. מי שמכיר את היישוב, שצד אחד יש שם חקלאות, מפעלי חינוך גדולים וחשובים, בתי ספר, תלמודי תורה, והם באמת הם מנהלים את חייהם על פי רוח היהדות, על פי רוח התורה, כן? ובמסירות גדולה ובסכנה גדולה, כל המקום הזה נרצחו קרוב ל-20 אנשים נרצחו ביישוב קטן, הוא לא יישוב גדול, במשך השנים האחרונות על ידי הערבים, ביניהם משפחות שלמות, משפחת סבא ועוד משפחות שנפגעו שם קשות. אז הרצח הזה, הנורא הזה, נאמר, מצטרף לאותם כל ההתנכלויות והרציחות של הערבים כלפי היישוב הזה. אני הייתי רוצה להתייחס בכלל לכל העניין הזה באופן כללי, שבאמת מה שאני יכול לומר, שמחזק את המשפחות, משפחת פוגל, שהאבא של האהוד הוא מראשי המתיישבים בישע, הרב יהודה שהוא אשתו הרבנית, הם אנשי חינוך, עוסקים כל הזמן בחינוך, מחזק את רוחם, מחזק את ידיהם. ולאנשי איתמר, תמשיכו במפעל האדיר שלכם, שאני בעצמי יש לי זכות ששתי בנותיי הן גרות שם במקום, מגדלות את ילדיהם באותו יישוב, ממש מטרים ספורים מהבית של הנרצחים. וסיפרה לי אתמול לביתי שהנכדה שלנו, ילדה בת 10 בערך, היא אתמול הייתה בבית של הנרצחים עד שעה 10 בלילה, היא הייתה בזמן בליל שבת, הייתה מסיבה של הבנות של הכיתה, וילדה אחת אמרה שההורים אמרו לה שחייבת ב-10 לחזור הביתה, הבנות יצאו מהבית הזה ללוות את הילדה הזאת, וכשהם יצאו בדיוק נכנס הרוצח, הפרא האדם הזה, חיית אדם, הרוצחים האלה, והיה מה ש... מה שיש לנו זה קשר מיוחד, זה לא כלל ישראל, זה יוחד, זה יזה את, את, את עם ישראל, כל עם ישראל הדבר הזה מזה הזה. ואני רוצה ברשותכם להתייחס דווקא לצד העניין המיוחד, הקשר המיוחד למכון מאיר, למקום, למשפחה, לכל מה שהיה שם. אבל לעצם העניין, הרצח הזה, זה לא המקרה, אין מקריות. יש כאן איזשהו מהלך שצריך לראות את ראשיתו וצריך לראות גם את אחריתו של המהלך הזה. הרצח הראשון בהיסטוריה היה של קין רצח את אבל. והתורה באה לספר לנו דבר כל כך מזעזע על ההיסטוריה של המין האנושי. האדם הראשון לכאורה היה צריך לספר לנו דברים טובים, פתאום אנחנו, התורה באה מספרת על רצח נורא והיום של אח קם על אחי ורוצח אותו. ובאופן פתאומי, באופן, אז חכמים שואלים למה? מה הייתה הסיבה שקין רצח את אבל? מה גרם לו לקחת פתאום לקום על אחי ולרצוח אותו בצורה אכזרית? כמו שהמשפחה הזאת נרצחה על ידי דקירות סכין, חדר רש"י אומר במקום שקין דקר את הבל, הוא לא ידע מאיפה הנשמה יוצאת. ממש דקר אותו בכל מקום בגוף שרק יכול, כן? ממש כמו שהמשפחה הזאת נרצחה, באותה מעשה של לקחת סכין ולרצוח תינוק בן שלושה חודשים, תינוקת בן שלושה חודשים, לא יאומן הדבר, איזה אכזריות, איזה... מה היה המניע, מה גרם לקין לרצוח את אבל? אנחנו נראה שאותו המניע, ממש אותו המניע של הרוצחים האלה, היה גם אצל קין. ממש מאותה סיבה. אומר רבי יהודה הלוי בכוזרי, למה באמת קין רצח את אבל? כי הקדוש ברוך הוא לא קיבל את מנחתו, הוא קיבל את מנחתו של הבל. וגרם לו לקנאה גדולה, שקנאה אוכלת את הלב, והתפרצה בצורת הרצח הנורא הזה שהיה אז, שרצח אותו. מה הייתה הקנאה? האם הקנאה רק שהמנחה לא התקבלה? אומר רבי יהודה לוי לא בכוזרי. זה היה בגלל ארץ ישראל. שקין ידע שמי שמנחתו תתקבל, אז הוא יזכה בארץ ישראל. ארץ שהאלוקים בחר בה להתגלות, ארץ הנבחרת, ידע את זה קין. ועם זה הוא לא יכול היה להשלים. אם הדבר הזה, שהארץ הזאת לא תהיה בידיו, בידה של קין, הוא לא יכול להשלים. וזה היה מניע לרצח של הבל. ככה מסביר רבי יהודה הלוי. והעונש שלו היה באמת שהוא היה נע ונד מכל מקום, קין. גורש מן הארץ כמובן, והיה נד ונד בכל מקום. אבל האמת היא, שהמניע הזה של קין, שהוא לא יכול להשלים העובדה שארץ ישראל שייכת להבל דווקא, למה? כי הארץ הזאת היא נבחרה על ידי האלוקים להעיר לכל העולם כולו. וזה הוא לא יכול להשלים. המניע הזה הוא בדיוק המניע של היום, של הרוצחים האלה, ולא רק הרוצחים האלה, אלא כל האויבים שלנו שרוצים לנשל אותנו מארצנו, ומתנפלים עלינו, מתנפלים עלינו. מלחמת, זה התחיל, מוכרח לומר, לפני מלחמת השחרור. הפרעות שהיו, כן, בשנות ה-TRP, כן, תרפ"ט, שפשוט התנפלו עלינו. המעניין הוא באמת, באותה תקופה, דיברו האנגלים שקיבלו מנדט מאומות העולם, ושיחשרו את זה, לתת לנו את ארץ ישראל, והאנגלים בגדו ומעלו בשליחותם, ובמקום שיתנו לנו את ארץ ישראל, הם נתנו את זה חלקים, קודם כל את עבר הירדן נתנו לערבים. זה היה לנו פעם סמל, הייתה תנועה, קראו לה חירות, שתי גדות לירדן, דהיינו, זה הגבולות התנ"כיים, ככה בהצהרת בלפור. אומות העולם הכירו בזכותו של עם ישראל לגבולות התנ"ך, לגבולות שכתובים בתנ"ך. אבל האנגלים, הם חילקו את הארץ, ואחר כך הייתה עוד רעיון לחלק את הארץ בינינו ובין הערבים, ואנחנו, הייתה איזושהי הסכמה בדבר הזה, אבל זה הביא את הפרעות עוד לפני הקמת המדינה. אחר כך, כשהזכרנו כבר בן גוריון, עליו השלום, כשהקימו את המדינה, כשהזכרנו כבר על חלוקת הארץ, אז, אומות העולם, אומות המאוחדות, הייתה הצבעה, בזכותנו להקים כאן מדינה בארץ ישראל, התוצאה הייתה לא שלום, אלא מלחמת השחרור. מלחמת השחרור הוקמה למרות שאנחנו הסכמנו על חלוקה. התנפלו עלינו מטרה פשוטה, לנשל אותנו ולהשמיד אותנו, פשוט כאן. שבע צבאות התנפלו על כמה היינו, מתי מעט, היינו בסך הכל 60 ריבוע, 600 אלף יהודים היו כאן בארץ, בצבא, בלי נשק, כמעט בלי נשק, בלי שום דבר. נכון, ניצחנו אותם. אבל מאז הם כל הזמן מתנפלים עלינו באותה מטרה. אותה מטרה של קין. היא מלווה את אויבינו מאז הקמת המדינה ולפני זה. אפשר להגיד עד היום, גם היום, הרי יש כל מיני תוכניות, תוכניות ממש מלחמתיות נגדנו. לא רק על ידי איראן. היום אנחנו רואים את הזעזועים בעולם הערבי, וכולם יודעים שאנחנו לא יודעים מה ילד יום. שיכול להיות שאותה מצרים, שלכאורה קרתה איתנו איזה מין הסכם שלום כזה, יכול להיות ששם הכל יתהפך ויהיה נגדנו. דהיינו, המגמה הזאת, המטרה הזאת, שהתבטאה ברצח הזה, לנשלנו מארצנו, היא קיימת לא רק ברמה הפרטית של רוצח כזה או רוצח אחר, מח שמה וזכרה. אלא זה קיים היום, זה המציאות המדינית שאנחנו חיים בה. המציאות הביטחונית שאנחנו חיים בה. שכל הזמן אותה מגמה לנשל אותנו מארצנו. למה? בדיוק כמו קין והבל. שקין לא יכול להשלים עם העובדה שארץ ישראל תהיה בידי הבל, שהוא הצדיק. אנחנו צדיקו של עולם, מלך ישראל, כולם צדיקים. דרך ארץ ישראל מתגלה אור השם בעולם. והאויבים שלנו, הם רוצים לכבות את הנר הזה שנקרא עם ישראל, נרו של עולם, אנחנו נרו של עולם. שהולך וכאן מתחייה, כאן בארץ ישראל, הולך באור כל הזמן. הרצח הזה זה לא מקרה, זה צריך לדעת. הרצח הזה זה מבטא את המגמה שהיא קיימת, לצערנו הרב, הרבה שנים. אני רוצה להתייחס לעוד איזו נקודה שהיא מאוד חשובה. הרב סיודה, זכר צדיק לברכה, בפרשת זכור, אני רוצה לצטט אותו, את הדברים שהוא כותב כאן, הוא כותב על עניין של המלאק. אבל לפני זה אני הייתי רוצה לומר, בוא נראה את הדברים של הרב עצמו. מה ההבדל בין המלאק ובין אויבי ישראל, וכיצד בדור שלנו הדברים האלה הם ביחד. כן. בוא נראה את הדברים בתוך. זה מופיע במי שירצה בתורה הגואלת חלק א' בעמוד כף וב, בסוף המאמר הזה. השבת, אני קודם בשיחות הרב ציודה, השבת קראנו פרשת זכור. צריך לזכור מה זה זכור, מה יש מצווה מיוחדת לזכור את אשר עשה לנו המלאק ולמחות את זכר המלאק. לרב כאן באופן תמציתי מסביר לנו מה העניין של המצווה המיוחדת הזאת וכיצד זה קשור למציאות העכשווית שאנחנו לצערנו הרב חווים אותה. מה זה המלאק? מה זה נקרא המלאק? מה המציאות של המלאק? יש לנו שני עניינים עם הגויים. א', גויים ששייכים למציאותנו כאן בארץ ישראל, שמתנגדים למציאותנו כאן, שמתנגדים, ערבים, שמתנגדים שאנחנו נחיה כאן בארץ ישראל. ויש לנו חיוב להילחם בהם. יש חיוב להילחם באותם ערבים שמתנגדים כאן לנוכחות שלנו כאן בארץ ישראל, אם זה ערבים שסובבים אותנו מסביב, ארצות ערב, ואם זה ערבים שחיים בתוכנו, והם לא רואים חוצפתם, למרות שאנחנו מטיבים איתם, הם מכריזים השכם והערב שהם רוצים לנשל אותנו מארצנו. אז זה סוג אחד של אויבים שיש לנו. אלה שמתנגדים לתחיית עם ישראל בארץ ישראל. ב', ישנם גויים שמתנגדים לעצם מציאותנו בכלל, לא דווקא בארץ ישראל. בכלל, הם לא השלימו עם הרעיון הזה של קיומו של עם ישראל, שעם ישראל בכלל קיים. וזהו המלאק. המלאק, הם התנפלו עלינו כשיצאו ממצרים, עוד לנו בארץ. סתם התנפלו עלינו. רק בגלל היותנו יהודים, לכן התנפלו עלינו. בלי שום סיבה רציונלית. עצם העובדה שאנחנו קיימים בעולם, זה מפריע לעמלק אז, וזה מפריע לעמלקים לאורך כל הדורות. המן הרשע, ימח שמו וזכרו בגרמניה, וכל אותם האנטישמים שקיימים גם היום, מפריע להם עצם המציאות, הנוכחות של העם, העם היהודי, הנשמה הטובה הזאת, זה מפריע להם, הדבר הזה מפריע להם. המלאק בא ונלחם איתנו במדבר בלי סיבה, כמו שציינו. לא הייתה לו סיבה, מלא אדם בא לכבוש ארץ של השני, אז יש לו סיבה למה להילחם. אבל כאן לא הייתה שום סיבה, רק עצם היותנו כאב, זה גרם למלאק להתנפל עלינו. חלק כזה במציאות שזה עניינו, ועליו אנחנו מצווים, על המלאק, תמחה את זכר המלאק מתחת לשמיים, במילים אחרות, שלא יהיה מציאות כזאת של שנאת יהודים בעולם, נקודה. לא תהיה מציאות כזאת. למחות את זה מתחת לשמיים. שכל העולם כולו יכבד את עם ישראל, יאהב את עם ישראל, ושלא יהיה אפילו מחשבה, או איזה רעיון, משהו כזה לפגוע בעם ישראל. זה עניין, תמחה את זכר המלאק מתחת לשמיים, למחות אותו, למחוק אותו, שלא תהיה מציאות נוראה כזאת בעולם. זהו לא ניגוד שמצד הארץ, אלא זה ניגוד מצד עצם מהותנו כאומה, זה העניין של המלאקים, האמנים והאנטישמים למיניהם. אלא מצד העם בעצמו, המלאק זו חתיכת מציאות מיוחדת שהיא מנוגדת לישראל, זה הפוך לעם ישראל, בדיוק הפוך. אם עם ישראל בא להעיר לעולם, הם באים להחשיך את העולם על ידי זה שמנסים להילחם בישראל, לחבות נרם של ישראל. המלאק מוזכר תמיד בלשון יחיד. לשון יחיד, המלאק, אחד, בדרך כלל. המלאק, עם כזה, חתיכת מציאות מיוחדת כזו, הניגוד לזה של המלאק זה נצח ישראל, גאון ישראל, בחזל, והנצח זו ירושלים. המלאק זה הפך מהנצח של ישראל. ואני רוצה כאן בעניין הזה, כלומר, האם האויבים שלנו היום, מבחינת המטרה שלהם נאמר, האם אפשר להגיד עליהם שגם יש עליהם את המגמה המלכית הזאת. דהיינו, האם הם רק נלחמים כאן נגדנו בגלל אחיזתנו בארץ ישראל? איך הם כל הזמן מדקלמים, שוטפים את המוח כל הזמן לכל העולם, וגם לנו לצערנו, כובשים אתם, כובשים אתם, כובשים אתם, כובשים אתם, כאילו הטעם, הסיבה, למה הם מתנפלים עלינו כל הזמן, בגלל הטריטוריה, בגלל הכובשים אתם, כובשים אתם, כובשים, למרות שזה לא נכון, זה כשלעצמו שקר. לא כובשים אנחנו. אדרבה, ההפך הוא נכון. הארץ הזאת שייכת לנו מדורי דורות, לא כבשנו אותה. אלוקים נתן כבר מעל לאברהם אבינו, כבר היינו מתחילת בריאת העולם, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. כמו שרש"י הראשון אומר בתורה, אם יבואו אומות העולם ויגידו, ליסטים אתם, כובשים אתם, נגיד, כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, הארץ הזאת שייכת לנו, לא שייכת לגויים. אבל השקר הזה, כמו תקליט, כל הזמן חוזרים עליו, כובשים עליהם, כובשים עליהם, כאילו זהו הטעם למה הם נלחמים איתנו. כאילו זה הטעם. למה אני אומר כאילו? ידועה מלחמת ערד, מלך ערד. המלך ערד, מה המיוחד היה במלך ערד? שמלך ערד, הוא היה לכאורה כנעני, היה בכנען. אבל רש"י אומר במקום, באמת הוא היה עמלקי. הוא דיבר כנענית, אבל באמת הוא היה עמלקי. ככה מסביר רש"י במקום. צריך להבדיל מה ההבדל בין כנעני ובין עמלקי. כנעני, כמו שאמרנו, הוא באמת נלחם. הוא לא רצה שיכבשו את הארץ הזאת, שבאנו מהמדבר. אבל באמת הוא היה עמלקי, הוא נלחם בנו לו. התירוץ הטריטוריאלי, הכובשים אתם, זה רק תירוץ. האמת שהוא היה עמלקי, שהוא לא סבל את עם ישראל, ולא משנה איפה הוא, באשר הוא לא סבל את עם ישראל. לגבי המציאות העכשווית היום, מי שהולך לרצוח תינוקת בת 3 חודשים, משפחה, אבא, אימא, ילדים, כל מיני. זה לא כובשים אתם. זה לא כובשים אתם. זה עמלק, זה עמלק. אותו היטלר, ימח שמו וזכרו, אותה מגמה שרצח ילדים, טף, נשים, ובלי שום חשבון, בגלל שנאת היהודים. הביטוי הזה, לשחוט את היהודים, איטבח אל יהוד, לזבח את היהודים, והכוונה היא את כל היהודים. זה לא זרם כזה או זרם אחר, המתנחלים או לא המתנחלים, זה לא משנה. אנחנו חווינו את זה במשך השנים האחרונות בפיגועי הטרור בכל מקום. אוטובוסים, משפחות, אנשים, כל מקום. כאן, מאחרי התירוץ הזה, הנימוק הזה כביכול, למה אנחנו נלחמים בכם בגלל הכובשים אתם, זה הכל מסכה, זה תירוץ. יש כאן שנאת היהודים, פשוטו כמשמעו, שהיא מתבטא ברצח. זה לא עניין פרטי הרצח הזה, זה עניין של כולנו. צריך לדעת. אני זוכר פעם הייתה איזו אונייה שהמרצחים האלה תפסו אותה, והיה שם, אני לא זוכר כרגע את שמה של האונייה.
קריני.
איך?
קריני.
לא, לא. לא היה, לא נהיה, נהיה תיירות כזאת ש...
כן, כן, כן.
לא, לא,
לא. זה שם אחר, לא זוכר את השם כרגע. והיה שם יהודי נכה, על כסא גלגלים. ואז הערבים, הרוצחים האלה, הם הלכו ומיינו שם את האנשים, מי יהודי, מי לא יהודי. אמרו, אתה יהודי? רצחו, הוא היה בכלל אזרח אמריקאי. לא זוכר את שמה של העניין, כי זאת אותה מגמה. היה בארגנטינה, ארגנטינה, פוצצו שם את המרכז היהודי, למה? בגלל שהם יהודים. הפרצוף האמיתי מתגלה במעשים, שהולכים לעשות דברים נוראים כאלה, זה מראה שיש כאן מחשבה עמלקית, ולא רק כובשים אתם. זאת היא המציאות שאנחנו חיים אותה כרגע. צריך לדעת את הדברים. אני מוכרח לומר, בצבא לימדונו, ואני זוכר כשהייתי חייל, הייתי בקורס הקצינים, אז אמרו, דע את האויב. יש ביטוי כזה, דע את האויב. דע את האויב, תלוי באיזה רמה אתה נמצא. באופן פשוט, חייל פשוט בשטח, מה זה דע את האויב? כשאתה רואה טנקים מתקרבים, מטוסים בשמיים, או כלי נשק, אתה צריך לזהות אותם. לדעת איזה סוג של טנק, או איזה סוג של מטוס, או איזה... זה באופן פשוט דע את האויב. זאת אומרת, לדעת את סוגי הנשק של האויב. זה ברמה, הייתי אומר, של החייל הפשוט, שנמצא בעמדה, הוא צריך לזהות את האויבים. אבל יש ביטוי גם דע את האויב, לא רק מבחינה... איזה כלי נשק יש לנו, אלא דע את האויב, דע מהי מטרת האויב. כשאתה מנהל, כשאנחנו מנהלים מלחמה נגד אויבינו, אנחנו צריכים, על מנת למנוע את המטרות שלהם, של האויבים שלנו, ללמוד את המטרות שלהם. לדעת מה מסתתר מאחורי ה... המגמה של האויבים שלנו, מה הם רוצים בעצם? אם אתה מתעלם מהמטרה של האויב, אתה גם לא תשיג את הניצחון על האויב, כי אתה לא יכול לבטל את המטרה שלהם. למה אני אומר את הדבר הזה גם היום? אנחנו חייבים, אני אומר, מבחינה לאומית, מבחינה מדינית, ומבחינה צבאית, פשוטו כמשמעו, דע את האויב, דע מהי המטרה של האויב, מהם המטרות של אויבינו. המטרות שלהם זה לא רק עניין להשיג הישג טריטוריאלי כזה או אחר שלכאורה הם מצהירים אותם עליהם, אלא המטרה של האויב שלה לנשל אותנו בכלל מארצנו בגלל היותנו יהודים. זאת אומרת, המטרה היא בכלל נגד העם היהודי. וצריך להכיר בזה, לדעת את זה. ולכן גם מה שהתורה מצווה עלינו, במיוחד בימים האלה, שצריך לזכור, למחות את זכר עמלק, עם אנשים בעלי מטרה כזאת, אי אפשר להילחם איתם מלחמה רגילה. זה לא מלחמה רגילה. זה כמו עם הנאצים, עם יימח שמם וזכרם. זה לא מלחמה רגילה. הם רוצים להשמידנו, רוצים להשמידנו? צריך להשים מלחמה שערה בהתאם למטרות שלהם. להביא אותם למצב כזה שהרצון שלהם להשמיד אותנו הוא לא יהיה קיים יותר. למחות את זכר עמלק, זכר המחשבה של עמלק, הרצון הזה למחות אותו. ואיך עושים את הדבר? איך עושים את הדבר? האם תעמולה זה דבר שהוא מספיק בשביל למחות את המחשבות האלה? כמו שצערנו הרב, פונים, מבקשים, מתחננים לאלה שמחזיקים, כרגע יש להם איזושהי הנהגה קלושה שם בין הערבים, הם מבקשים מהם, אולי תפסיקו את התעמולה, את ההסברה, זהו, במסגדים, בבתי ספר, בבקשה מכם, אל תגידו לילדים שלכם ולעצמכם, להרוג ילדים, לשחוט ילדים, דברים כזה, זו התוצאה שראינו בהתאמה. זה לא הולך ככה. זה לא עניין של החלטה כזאת, הרי הדבר הזה, לצערנו הרב, זה לא עניין של מנהיג כזה או אחר שיגיד שאסור לעשות דבר כזה. זה עניין של תרבות, עניין של דת ותרבות, שהסמל של הדת שלהם זה החרב, זה הסמל. רואים לא רק בתוך היהודים, גם רואים מה שנעשים בין אחיהם. אין ברירה, עם אלמנטים כוחניים כאלה, אתה חייב לנהוג בכוח. רק כוח יכול לנטרל אנשים אלימים, גישות כאלה אלימות, כמו שאנחנו במדינת ישראל חווינו, וברוך השם, בכל המלחמות ניצחנו. והניצחון הזה הוא מרתיע אותם. לכן גם כאן היום אנחנו חייבים על מנת לבטל את המחשבות האלה, את המגמות האלה של רצח יהודים, נשים, ילדים וטף. זה רק על ידי זה שנרתיע את האויבים שלנו. שהם ידעו שהמחיר לדברים כאלה הוא כזה שלא יעלה להם בכלל לדעת, על הדעת שכדאי לגעת ביהודי, בגלל שהוא יהודי. כל אמירה נגד העם היהודי, נגד יהודי באשר הוא שם, על זה הם צריכים לדון אותם בעונש כל כך קשה, שלעולם הם לא יפצחו את הפה נגד יהודים. זה לא עניין של אמירה. אני מדבר בתוך מדינת ישראל ומחוץ למדינת ישראל. כמו שחז"ל אומרים, מי שנגד יהודי, מי שנוגע ביהודי, נוגע בבבת עינו של הקדוש ברוך הוא. זה לא סתם. אלוקים בחר בנו מכל העמים. בנים אתם להשם אלוקיכם. לגעת ביהודי, לשנוא יהודי חס ושלום, לתכנן עליו תוכניות כאלה, זה עבירה הכי גדולה שיכולה להיות בכלל בהיסטוריה, פני כדור הארץ, לגעת ביהודי. אותו עם שנבחר להביא טוב לעולם, להעיר לעולם, לגעת בו, זה דבר חמור ביותר הדבר הזה. לכן הדרך באמת לנטרל את המגמה הזאת, שאויבינו ואנטישמים למיניהם הם כל כך יפחדו שיגידו את המחשבות האלה אנחנו מסירים מסדר יומנו בכלל, מראשינו בכלל, ולא רק בארץ, בחוץ לארץ גם יש אנטישמים לצערי הרב, כמעט בכל מקום אתה מוצא את שנאת היהודים. אנחנו לא מבינים מה זה שנאת יהודים, רק מי שהיה בחוץ לארץ הוא קולט את את השנאה הזאת, את הדבר הזה, הוא חי את זה. אותו דבר נורא שהתבטא באופן מעשי לצערי הרב בשואה, ברצח של 6 מיליון יהודים, אותה מגמה היא לא קבתה, היא עדיין קיימת, צריך לדעת הדבר הזה. צריך להכיר בדבר הזה. באה התורה ואומרת לנו, זכור, זכור, אל תשכח, זכור, אל תשכח, אל תכניס את הראש שלך בתוך, כבת יענה, לתוך האדמה, ולהגיד, זה לא יקרה יותר, או זה לעולים, זה לא יהיה, או משהו כזה. הדבר הזה הוא קיים, יהודי מצווה לזכור בכל יום, זכור את אשר עשה לך המלאק. לא רק בפורים צריך לזכור, בשבת זכור, צריך לזכור את זה בכל יום. כאן אנחנו נפגשים ברצח הנורא הזה, בביטוי המוחשי, הממשי, מה זה המלאק? מה זה שנאת יהודים? זה לא מילים, זה יותר מזה, זה מעשים. אף אחד לא האמין לפני השואה. אולי היו כאלה שהאמינו. אני שאלתי בשעתו את אבא שלי, זכרונו לברכה, שהוא ממש ברגע האחרון נמלט מאירופה, מהשואה וכל זה. שאלתי אותו, האם אתה חשת בשואה שהולכת וקרבה? אז הוא אמר לי, תראה, מי שרצה הרגיש. מי שלא רצה, עצם את העיניים ולא התייחס לאווירה הנוראה של שנאת היהודים שהייתה באירופה באותה תקופה, כאילו זה לא קיים. באה התורה ואומרת, זכור ואל תשכח את אשר עשה לך המלך. גם היום, צריך לדעת, אם יש שנאה נגד היהודים באשר הם, לא משנה, מצד אלה שגרים כאן, חיים כאן בארץ ישראל, וחיים כאן בטוב, ולא חיים ברע. זה אנטישמיות. הדבר הזה זה פשוט אנטישמיות. זה שמלבישים את זה באצטלה של ניגוד אינטרסים ודברים כאלה, זה הכל שקר וכזב. זה אותו מלך הרד, שהוא המלאקי באמת, הוא מדבר כנענית. צריך לדעת את הדבר הזה. וצריך להילחם, אלה שאחראים על הממשלה, במדינה, אחראים על על קיומנו, על ביטחוננו, כל הדברים האלה, הם צריכים לדעת שזאת היא המטרה. ובהתאם לכך, לחלקל את כל המדיניות הביטחונית שלנו כנגד אויבינו, בהתאם למטרה הזו. כואב הלב, מה נאמר? זה לא עניין פרטי הרצח הזה. זה עניין כללי, צריך לדעת. פוגעים ביהודי אחד, פוגעים בכל עם ישראל. בגלל שהוא יהודי, פוגעים בכל עם ישראל. זאת המטרה גם, זאת הכוונה. השם ינקום דמם. ואני אוכל לומר רק דבר אחד, השם יבטיח, השם לא ייטוש את עמו ולא את נחלתו, ונצח ישראל לא ישקר. תמיד אומרים מה זה הנצח ישראל לא ישקר, הכוונה היא שאנחנו במלחמה הארוכה הזאת של אלפי שנים מנהלים נגדנו כל אותם האנטישמים למיניהם, המעליקים למיניהם, אנחנו ננצח. ננצח בגדול. ואיפה? בירושלים. והנצח? זו ירושלים. ככה אומרת הגמרא. נצח, למה דווקא ירושלים? כי בירושלים היא המקום שבו באמת מתגלה אור השם בעולם. האור הנצחי האלוקי בעולם מתגלה דווקא בירושלים. הנצח זה ירושלים. ובאמת, הנביאים, הנביא זכריה והנביא יחזקאל, שמדברים על מלחמת גוג ומגוג, זה המלחמה נגד תחיית עם ישראל בארצו, אז הם שם מציינים האויבים, הם מציינים שהכוונה היא מטרה שלהם. הנביא אומר זה ירושלים. ודווקא כאן הם הנחלו את מפלתם הגדולה. ואז באמת מתוך הניצחון של עם ישראל, באמת התבטל אותה רוח רעה של אנטישמיות, שלצערנו הרב עדיין היא נמצאת בעולם. ניצחון, זה לומדים את זה מאברהם אבינו. אברהם אבינו, המעשה אבות, סימן לבנים. אברהם אבינו הייתה מלחמת העולם הראשונה בהיסטוריה, הייתה מלחמת חמשת המלכים נגד ארבעת המלכים. ושם אברהם אבינו יצא ורדף אחרי אלה שניצחו במלחמה, כדר לעומר והמלכים אשר איתו, ורדף אחריהם, והיכה אותם. מכה ניצחה. אחרי שהוא היכה אותם למכה ניצחה, זה הייתה קואליציה עולמית, זה לא היה סתם, קואליציה עולמית. אז כתוב שהם חזרו לעמק שווה. רש"י אומר במקום, למה העמק הזה נקרא עמק שווה? אחרי שהוא חזר מהמלחמה, שם הוא פגש בעמק שווה מלכי אומות העולם שנותרו. אז רש"י אומר במקום שהושבו שם כל מלכי העולם, כל המלכים, הושבו מלשון, כולם היו שווים, במים היו שווים, שאמרו לאברהם אבינו, אתה תהיה המנהיג, אתה תהיה קצין, אתה תנהיג אותם. הם לא אמרו את זה לפני זה. מתי הם אמרו את הדבר הזה שאברהם אבינו יניג אותם? אחרי שהוא ניצח. זאת אומרת, הם לא הבינו שפה אחרת אומות העולם. השפה שאומות העולם מבינים, זה כשהם רואים את גבורתו של אברהם אבינו, את יכולתו של אברהם אבינו, את כוחו של אברהם אבינו. זה מביא להם כבוד לעם ישראל. מכבדים את המסורים, אתה תהיה המנהיג שלנו, אתה תנהיג את אותנו, הכוונה היא מעשה אבות סימן לבנים, ככה גם לגבי ההיסטוריה לעתיד לבוא. לעתיד לבוא, עם ישראל, המנהיגות שלה, המנהיגות הרוחנית והמדינית, הוא יצווה את הקו עם ישראל, אבל זה לא יבוא רק ממילים יפות, זה יבוא מתוך ניצחון. ניצחון שלא שאנחנו חפצים במלחמה חס ושלום, אבל עובדה היא אנחנו בדור של מלחמות, ומלחמות נקפות עליהם. דווקא מתוך ניצחון אנחנו נקדש שם שמיים, ננהיג את העולם, נכוון את העולם. ואני נוהג לומר, זה אומרים את הקדיש. כל יום שיהודי אומר קדיש, כלומר התגדל והתקדש שמי רבה. איפה לומדים את הדבר הזה? לומדים את זה מיחזקאל הנביא. גדלתי והתקדשתי אחרי מה? אחרי הניצחון על גוג ומגוג. אז גדל והתקדש מרבה. ובאמת התגדל והתקדש מרבה. וכל הרציחות האלה וכל לא יועילו לאסונים שלנו. אנחנו ננצח, נמשיך ליישב את ארץ ישראל כולה. אני אומר כאן לאנשי תמר, שהם כך בקשר, בידידות, בקרבה, חזקו ואימסו. עד היום לא שברו את רוחכם, עד רבה. מאז הרציחות שהיו, היישוב הזה הלך וגדל, הולך וגדל כל הזמן. לא רק שזה לא מרתיע את האנשים, אלא מחזק את האנשים. הקשר למקום, לארץ ישראל, בכלל, ולהתאמר בפרט, ולשומרון, הולך ומתהדק. ראשי יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. ולמשפחות, שערנו הרב, כאב הגדול, חזקו ואימצו, המקום ינחם אתכם, שער אבני ציון וירושלים, שלא תדעו דאבה עוד, בילה המוות לנצח. שמע רק בשורות טובות.